רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד, והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים כדי לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום, איזה כיף שהתמלא קצת. זה ככל שמתקרבים להרצאה של רן, הולך ומתמלא זה, מה זה כיף? אני, התיאוריה שלי שבגלל שבתמונות הוא תמיד באולפן מאחורי שולחן, שלושת רבעי מהקהל זה אנשים שבאו לוודא שיש לו רגליים. אז שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון, בימים רגילים אני נראה ככה, ואני מגיש את עושים טכנולוגיה, שבאמת עוסק במפגש בין טכנולוגיה לבין החיים עצמם. אנחנו מנסים להגיע לכל מיני נושאים שיש להם איזשהו בסיס טכנולוגי ולהנגיש אותם, מה שאתה לא צריך פשוט תוריד מהבמה, לעסוק בנושאים שנוגעים בטכנולוגיה ולהנגיש אותם ברמה שאמא שלי תבין אותם ותוכל להסביר הלאה. בימים רגילים אני מייקר, אני עוסק בלבנות כל מיני דברים. מייקרים זה חבר'ה שבונים במדפסות תלת מימד ובחותכי לייזר ובעוד כל מיני סוגים של כלים. יש פעמים שבהם מה שאני בונה זה סירות, יש ימים אחרים שבהם אני בונה סירות, ויש גם פעמים שאנחנו בונים אופניים קטנים, צעצועים לילד ועוד כל מיני דברים. קהילת המייקרים זה קהילה בינלאומית גדולה, ואחד הדברים שנדבר עליו היום הוא המפגש של מייקינג ומוזיקה, וספציפית איפה קהילת המייקרים פגשה את גיא ואותי בעניין הזה. בשנים האחרונות, דרך אגב, רוב הפרויקטים שאני מעורב בהם עוסקים במפגש בין מייקרים לבין אנשים עם מוגבלויות. אנחנו מחפשים צרכים של אנשים שיכולים להיעזר על ידי טכנולוגיה ואין להם פתרונות, ואז מזמינים מייקרים, בדרך כלל מתנדבים מכל העולם, מהנדסים, מעצבים וחובבים למיניהם, לפתח פתרונות. יש פה כמה דוגמאות של פרויקטים שנעשו, אלה ספציפית בסן פרנסיסקו. רק דוגמה אחת קטנטנה, לפני שנעבור לנושא המרכזי. זאת קים, דרך אגב, היא מוצר שפותח בשבילה בטום, פותח ביחד איתה. עכשיו, מה שמיוחד בזה, מעבר לשימושיות, זה שכל מה שראיתם, כל מה שמחזיקה בפה למעט הצינור, מודפס במדפסת תלת מימד. זה אומר שאפשר לשתף באינטרנט את הקבצים ולהפיץ אותם ולהוריד בחינם, ושהעלות כולה של המוצר שם היא בערך $2.50. זה רק הרקע עליי. לפני כמה שנים התחלתי ללמוד לנגן בכינור. כשאני אומר לפני כמה שנים, אגב, לפני 28 שנים, התחלתי ללמוד לנגן בכינור, ונכנסתי לזה כילד. כמו כל ילד שנכנס לעולם הזה, התמדתי בו כל עוד ההורים דחפו, זה מאוד עניין אותי, אבל זה היה די קשה, זה כלי מאוד קשה, ולקחת לי בערך 3 שנים של למידה על כינור כילד, להבין שאני אולי לא בדיוק הכנר המושלם. אגב, אם אתם מסתכלים בתמונה ואומרים, יש לו הרבה יותר שיער ממה שלארנון אי פעם היה, זה לא תהליך ההתקרחות, זה תמונה של יצחק פרלמן. וכשהתחום נהיה לי גם קשה מדי וגם קצת הכביד על אור התוף העדין של המשפחה, מצאתי תחום קצת יותר מעניין והתפתחתי בו, נכנסתי לעולם המחשבים, ובאמת אני מתכנת בעברי התעסוקתי ובתפיסת העולם שלי, אגב, אם אתם מסתכלים על זה ואומרים, זה הרבה יותר בלונדיני ממה שארנון אי פעם היה, זו תמונה של מרק צוקרברג. פחות או יותר 30 שנה אחר כך, הייתי כבר ילד טיפ-טיפה יותר גדול ועם מזכורת של מתכנת, וקניתי לעצמי כינור והתחלתי ללמוד. עכשיו, כינור זה כלי קשה. הייתה לי מורה מצוינת והיא עבדה איתי על הפוזיציות ועל ההחזקה, אז זה כלי קשה. במקומות שבהם הוא מתלבש, במקומות שבהם אתם ממש נכנסים אליו, יש בו כל כך הרבה רגש. התנוחה שלו על הכתף, בהמשך של הגוף, בהמשך של היד, היד שמונחת על הצוואר, הקשת מוזגת את מה שאתה מרגיש באותו רגע, ממש אל תוך הכינור, והצליל שהוא מוצא, יש לי רגעים כשאני מנגן, שהוא מהדהד איתי ומאוד ממלא. ככה אגב, אני מרגיש, השכנים חולקים עליי, זה עניין של פחות או יותר 30-35 שנה עד שהבנתי והסכמתי עם זה שאני אוהב כינור, אבל זה לא עומד ביחס ישר עם הכישרון הטבעי שלי בתחום. ובאופן כללי היו כמה שכנים שהציעו שאני אחזור לפרויקטים של מייקרים, כי הם העדיפו רעש של מקדחה. והיו גם כמה רמיזות שהתחום שאולי צריך להעסיק אותי יותר, זה אורגנית או לופר או באופן כללי כל דבר שיש לו אוזניות. ולכן זה מביא אותנו לכיוון שלנו היום. התחלנו להתעסק עם כלים שאפשר להשקיט. לא התחלנו ישירות בכינור אגב, זאת חלילית שמתחברת לאוזניות. לכל מי שיש לו ילדים בכיתה ב', אני בטוח שאתם מעריכים את זה, כל חלילית צריכה אוזניות. זה נבנה כדי שאני אוכל נניח בנסיעות ארוכות, לנגן לעצמי במטוס בלי לגרום לנחיתת חירום. ותראו, יש פה ניירות כסף כאלה שמכסים את החורים, ובמקום שזה ישמיע מוזיקה מהצד, זה מנגן מידי, זאת אומרת מוזיקה דיגיטלית, לתוך האוזניות. לכן כשגיא שיושב פה, הציע שנבנה כינורות חשמליים, מאוד מאוד שמחתי. קודם כל, כי גיא הוא חבר ומייקר ומתכנת מוכשר ואדם שאני אוהב לעבוד איתו. ושנית, כי כינורות חשמליים. ויותר מזה, כינורות חשמליים מודפסים בתלת מימד. יש כמה יתרונות למדפסות תלת מימד בעניין הזה, גיא ידבר עליהם תכף. ואם יהיה לנו מזל, אפילו ינגנו לנו בהם קצת. עכשיו, כיוון ששנינו הגענו מעולם התוכנה, התחלנו להתעסק בפרויקטים קיימים, פרויקטים באופן סורס. חיפשנו כינורות, זה אגב הודפס בישראל, כינור שלם, הודפס אקוסטי. חיפשנו כינורות קיימים והגענו לקהילות קוד פתוח. קהילות קוד פתוח זה חבר'ה שהם מתכנתים או מפתחים או מעצבים, והם משתפים את המידע שלהם באינטרנט, קצת כמו ויקיפדיה, אבל של מודלים מודפסים. במקום לחפש את המידע שאני צריך ולהתחיל לעצב מאפס, אני הולך לאחד מהאתרים, יש אתר שנקרא Thingiverse, ה-universe של things, ואני יכול להוריד כינור וממש להדפיס אותו בתלת מימד, וגיא מצא מודל שנקרא FF Fiddle, שהפידל זה כמובן כינור, וה-FF... Fused Filament Fiddle, זאת אומרת, Fused Filament זה אחת השיטות להדפסה בתלת מימד, ככה הוא נראה באינטרנט, ככה בגדול נראה עמוד המוצר שלו בפינגיברס, עמוד ויקיפדיה שלו, ומפה מורידים את הקבצים. מכאן התחיל מסע שלקח את גיא ואותי עד עכשיו לחמישה או שישה מודלים שונים, ועוד היד נטויה, אנחנו נראה לכם גם בסוף לאן אנחנו מתכננים לקחת את זה קדימה, אבל to short and a long story, הדפסנו בתלת מימד כינורות, נתנו להם את הצורה שאנחנו רוצים, את הצבע שאנחנו רוצים, חיברנו אותם להגברה כמעט כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו לומדים על עולם תוכן מאוד חדש ומאוד מעניין. ככה בדיוק נראינו. ההדפסה נעשית בדיוק בצורה הזאת, המדפסת מפרקת את האובייקט לשכבות, ומייצרת אותה, מניחה אותם שכבה על גבי שכבה. עכשיו, כמו שאפשר לנחש, לא כל המדפסות הן בגודל מתאים להכיל כינור שלם, והגודל של הכינור הוא גודל של כינור שלם. אז אחד הדברים הראשונים שעושים, מפרקים את הכינור באמצע, ואומנם קשה לראות את זה על המודלים האלה, אבל יש פה קו חיבור, ובין החלק אחורי. לחלק הקדמי יש דבק וברגים ומוט קרבון שעומד באמצע הכינור הזה, ונותן לו מספיק חוזק כדי שהמיתרים לא יכופפו אותו וישברו אותו קדימה, וכדי שהיד של הכנר לא תשבור אותו אחורה. מעבר לזה, זה פלסטיק, ואפילו פלסטיק יחסית חלול. אז רצינו לספר לכם טיפה על התהליך שבו בונים אחרי ההדפסה, ועל כל מיני חוויות שלנו בתוך התהליך של בניית כינורות מודפסים בתלת מימד. צד שני. הצלחנו. אז קודם כל, ברגע שמדפיסים מחליטים על כינור חשמלי, אפשר לוותר טיפה על התכונות האקוסטיות של החומר. אם אתם זוכרים, כינורות רעשניים, כינורות רגילים, הם מאוד אקוסטיים, יש חשיבות לסוג העץ ולסוג הדבק ולסוג החומר. סטרדיבריוס מניחים שהסיבה שהכינורות שלו נחשבים כל כך, זה התערובת הספציפית של הדבק שהוא השתמש בה. אנחנו משתמשים במדפסות תלת מימד ואפילו בזולות שבהן, לכן אם אנחנו לוקחים נגיד כינור כמו זה שהראיתי לכם פה, שמנסה להיות אקוסטי, הוא נראה כמו כינור, אבל הוא נשמע ממש ממש רע. זה בפורומים, זה נקרא VSO, זה Violin Shaped Object. לא ממש כינור. שלא יתחיל לנגן לנו שוב. ואז כשהולכים לכינור חשמלי, עולם שלם של עיצוב נפתח בפנינו, היכולת שלנו לשלוט בצורה ובמשקלים ובחלוקת המשקל על פני הכינור ובאלף ואחד דברים. זה פחות או יותר התהליך. הדפסנו בתלת מימד, הוצאנו מהמדפסת ופעם אחת שייפנו, מה שרואים בצד ימין, שייפנו את הכינור, החלקנו את החריצים, מילאנו איפה שהמדפסת השאירה פגמים קטנים. באמצע אפשר לראות שצבעתי את זה בספרי כבסיס לבן, באמת שתכף אני אביא, יש לי אחד בשלב הזה. ובצד הוא כבר מתחיל לקבל שכבות של צבע. בסך הכל על הכינור הכחול פה יש איזה 15 שכבות, כי זה הראשון שעשינו ועשינו בו כל טעות אפשרית. בתוך הכינור, מתחת לגשר, הנקודה שעליה מונחים המיתרים, מונחים שני פיק-אפים, דומים מאוד לשל גיטרה חשמלית, מושחלים לתוך החור הזה מלמטה, ויוצאים לחיבור שאליו מתחבר המגבר או האוזניות, או תלוי כמה רעש שאתם רוצים לעשות לשכנים. אחר גיא נראה, גיא, בניגוד לעבדכם הנאמן, אני בונה כינורות מעולה ונגן בינוני, גיא מנגן מצוין ובונה מצוין, ואלה שני הכינורות שממש עוד רגע החבר'ה ינגנו בהם.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
מפעיל כבר הרבה שנים היא מעבר לחברה מסורתית.
זהו רז דרבי, מנכ"ל חברת מפעיל.
אמנם אנחנו מתעסקים במחשוב ובהדפסה, אבל מה שאנחנו מביאים לשוק זה פתרון טכנולוגי. נתח השוק הכי גדול שלנו זה בארגונים, שהדרישה היא לא רק למדפסת עובדת, שאני מחבר אותה לרשת ועם הדפיסה, אלא לפתרונות מתוחכמים יותר.
לכן, כשמייקרוסופט רצו לבנות את המייקר ספייס שלהם בישראל, אין פלא שהם בחרו במפעיל כדי להוציא את החזון שלהם לפועל.
מייקרוסופט החליטו שבמספר מקומות מצומצם בעולם שבהם יש להם מערכי פיתוח, הם רוצים להשאיר את האנשים ולפתוח להם את הראש, וחלק מהמהלך הזה היה על ידי הקמת מייקר ספייסים, אחד מהם בישראל. כשארגון כזה מנסה להקים מייקר ספייס והוא צריך שותף ולא רק לקחת את המדפסת, הוא צריך מישהו שילך איתו יד ביד, יבטיח לו את השירות, יוכל לתת לו גב, אז הוא בוחר בחברה כמו מפעיל לעשות את המהלך הזה.
לא משנה אם אתם תאגיד ענק כמו מייקרוסופט או חברה בינונית ואפילו קטנה, כשאתם מקבלים את השירות שלכם מבית טוב, המוצר מותאם בדיוק לצרכים המיוחדים של הארגון שלכם.
מייקרוסופט לקחו מדפסות של אולטימייקר, הם יכלו לשים מספר מדפסות בשטח קטן, זה מאפשר להם מגוון של חומרים מאוד רחב ביחס למדפסות בסדר גודל כזה. העובדה שהמדפסות האלה עובדות בקוד פתוח ומאפשרות להם לעשות עם זה מגוון של משחקים, זה אחד הדברים שגורמים לאולטימייקר להיות מתאים לעולמות האלה של הפיתוח.
חפשו מפעיל.co.il או ייכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים טכנולוגיה. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
רציתי לבקש מגיא, מעבר להצטרף אליי פה ולעזור בהדגמה, גם לספר קצת על התהליך מול הקהילות. כי את רוב המחקר שנכנס לתוך התהליך הזה, עשו אנשים אחרים. קודם כל, לא אני, אלא בעיקר הוא. אבל גם מעבר לזה, לא הוא, אלא קהילות גדולות מאוד בעולם, קבוצות של אנשים שבונים כינורות. אתה רוצה לספר לנו על התהליך?
אז בקצרה, בגדול, כרגע קורה משהו מאוד מעניין, לדעתי לפחות בקהילה. אם תשאלו כנר שניגן בחשמלי מה הבעיה הכי גדולה, הם אומרים לכם שזה כבד מדי וזה לא נוח. והסיבה היא בעיקר כי רוב הכינורות החשמליים שנבנים, הם נבנים מעץ או מציקות של פלסטיק, והיתרון בהדפסה בתלת ממד, שהאובייקטים האלה מלאים רק בערך ב-20%, אפשר ליצור צורה של אריג ולהכניס הרבה אוויר בפנים. וזה יוצר כינור שהכינור הזה שוקל בערך 400 גרם, שזה אותו משקל של כינור אקוסטי. וזה נראה לי פותח כאן עניין, אני יוצאים עכשיו כמעט כל חודש, אני רואה מודל חדש עולה שמישהו איפשהו תכנן.
הזכרת קודם את הנושא של כינורות גבריים לעומת כינורות נשיים.
כן, אז זה ממש השבוע, דיברתי עם כנרת, יש הרבה פתרונות לכנרים, יש בעיה שאם אנחנו מנגנים, אנחנו לא יכולים לדבר באותו זמן, וגיטריסטים דווקא אין להם את הבעיה הזו. יש כמה פתרונות, הרבה מהם אגב מוגנים עם פטנטים, מסתבר שאף אחד מהם לא חשב על זה שיש גם כנרות. דיברתי עם כנרת ואמרה שהיא לא יכולה להשתמש באף אחד מהפתרונות, כי זה לא נוח בתור כנרת.
הפתרונות האלה נראים בדרך כלל כמו מין רצועה שיושבת, משהו בין צעיף לרצועה של תרמיל, והיא מאזנת את הכינור ככה שאני יכול לעזוב ידיים והוא יישאר עליי. והם נותנים תחושה מאוד גברית בדרך כלל.
זה משהו שאנחנו רוצים אגב לנסות לתקן, זה אחד מהדברים ברשימה.
אחד הדברים שעשינו במהלך הדרך, זה ניסינו כל מיני דרכים שונות לסדר את המפתחות. אולי שמתם לב שהמפתחות נמצאים מקדימה, ושהם לא זהים בין הכינורות, סוגים שונים של מפתחות, מיקומים קצת שונים. בשלב הזה של הבנייה זה כינור שהיה כמעט גמור, הכינור הזה הכחול, והשארתי אותו על השולחן באיזשהו בית ספר שאני עובד בו, ועבר ילד שכנראה כעס עליי באותו יום או על העולם, לקח מקדחה, ועשה חור דרך הכינור. אני מאוד מחבב ילדים.
לקחת את זה ממש טוב לדעתי.
אני לא יודע מי זה. זה הסיבה שלקחתי את זה טוב, זה שאני לא יודע מי הילד. וזה הביא אותנו לעשות עוד סבב שלם, למלא את החור, לשייף, מפה לשם הכינור הזה גדול באיזה סנטימטר מהכינור הזה, מרוב מספר הפעמים שבנינו אותו מחדש. כל פעם עוד ציפוי ועוד שכבה ועוד סביעה.
לקונטקסט זה נבנה בשבועיים, כן?
כן. לפני ככה שאנחנו מעבירים את הכינורות ואת הבמה לנגנים האמיתיים פה, מילה וחצי על הווריאציות מסביב. עד עכשיו זה היה תרגיל מאוד נחמד בלבנות כינורות ובלשחק עם הבנייה, זה לא המקצוע של גיא ולא המקצוע שלי. אנחנו מתנסים בעוד כל מיני דברים וחושבים מה אפשר לעשות הלאה. אז החצר שלי כבר נראית ככה, פחות או יותר, כל מיני חומרי ציפוי ודברים שאפשר לשים על הכינורות, וכמה מהדברים שחשבנו עליהם כשלבים הבאים בדרך. אז פה יש כינור שגיא בנה כדי לקחת למידברן. זה כינור מוגבר ש...
שיש פה ממברנה שרוטטת, זה נקרא סטרובלין, אני בטח מבטא את זה לא נכון. זה כינור שהומצא אחרי שהמציאו את המיקרופונים, לפני שהמציאו את הפיקאפים, אז הוא נועד כדי שיוכלו לשים פה מיקרופון, ואולי זה יעבוד אפילו.
כינור מוגבר מכני בגדול, בלי חיבור למגבר חשמלי, אז זה כיוון אחד מעניין. כיוון נוסף זה לקחת את אותו דגם ולייצר אותו בעץ. אז כאן לקחנו את אותו דגם, ובמקום להדפיס אותו בתלת מימד, אמרנו למחשב, תפרוס אותו לפרוסות דקות לאורך, חתכנו אותם בעץ, בלייזר, והדבקנו אותם אחת לשנייה עד שקיבלנו את אותה צורה פחות או יותר. ובמשחק הזה בין שיטות ייצור לחומרים, לדברים שאפשר לעשות בבית בעלויות מאוד מאוד נמוכות, אנחנו מקווים להגיע למצב שיהיו כלים חשמליים, זה אפילו באיזשהו שלב כבר לא חייב להיקרא כינור. מרגע שהוא חשמלי, אפשר לשים לו 6 מיתרים ולא 4, ואפשר לשנות את הסידור.
השם הופך לויול, שזה נהיה יותר.
ויול. ואנחנו בשאיפה להביא לזה שנוכל לייצר כינורות, גם אנחנו כי זה כיף, וגם לשתף עם העולם, כי יש שם קהילה גדולה שזה מעניין אותה, ולהביא את החומרים ואת התכנים לאקסטרים שלהם. רוצה להגיד מילה לסיום?
אנחנו נשמח, אם מישהו זה מעניין אותו, אנחנו, אנחנו יוצרים קהילה בנושא הזה, של איך לבנות כלים, ספציפית כרגע איך לבנות כינורות, אם מישהו זה מעניין, תפנו אלינו.
ואנחנו מחפשים מוזיקאים אמיתיים להתייעץ איתם על כמה דברים. ועכשיו, שמעתם קודם את תלמידי המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, שזה בית ספר שחלק מאוד מאוד גדול מהמוזיקאים הרציניים של השנים האחרונות בישראל יצאו ממנו, ולמרות הכל הם הסכימו לעבוד איתנו. אז מיכאל וליאון הסכימו לנגן לנו קטע על הכינורות החשמליים שגיא ואני הדפסנו. תודה לך. ביקשנו מהם משהו פשוט. חבר'ה, כל הכבוד וממש ממש תודה. כל חריקה שהייתה שם זה אשמתי. הביצוע הווירטואוזי זה עליהם. ממש ממש תודה. ותודה רבה. תודה לכולם.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.